רייזאפ, שעוזרת לכם גם בחודש הקניות לחיות טוב יותר עם הכסף שלכם, לשלוט בהוצאות ולהתחיל לחסוך עם טכנולוגיה, צוות מומחים וקהילה.
הבוקר היא תוכנית סטירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר טוב, יום שני היום.
עוד פעם, התחלנו מאוד מאוחר, והיום אפילו לא עם איזה סיבה מספיק טובה.
נכון.
אתמול צריך היה לסיים משהו, אבל היום...
כן, מה העניינים?
בשנה.
פשוט חווה באמת איזה התקף אלרגיה מטורף, מטורף, מטורף. לא יכול לנשום, לא יכול לנשום.
מה הדבר שאתה אלרגי לה?
אני חושב שאתמול מה שטריגר את זה, כאילו גם ככה אני... על הקצה, אבל מה שדחפתי ממש מעבר לצוק, זה הייתי בבריכה בערב המוקדם, המקורה, מלא אנשים, החלור, כאילו שבמים הוא באוויר, בייחוד החלור אחרי שהוא מתפרק, הוא הרי נהיה, הריח הזה,
נכון,
גמר לי את הצורה.
שלפעמים אתה מוציא את הבגדיה מהתיק, אם השארת אותו שם כמה שעות, וואו,
כן.
וואו, אתה מרגיש שאתה כאילו במפעל של רעלים.
נכון.
מה שקרה לי הבוקר, פשוט הוצאתי אותו, הוא שם איזה תמול בתוך התיק, אמרתי, וואו.
אז קבל לי עם כפכפים, כפכפי בריכה כאלה. ופשוט אני לפעמים נכנס לחדר שינה, ואני אומר, וואו, feels like המקורה פה.
כן, 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 כן.
אבל...
אז מה, אתה אלרגי באמת?
וואי, זה, כן, אני אלרגי, זה
הרג אותי.
הרג אותי, הרג אותי, לא, נורא, באמת נורא. תגיד, יצא לך לראות טקס פקטור?
יצא לי לראות, לא, ריסנטלי לא, יצא לי לראות תוכנית אחת, בכלל לשבוע, כאילו, בשבוע האחרון לא ראיתי כלום, מלבד את גילברט פורסטר במתחזים, שחבל שזה לא שודר פעמיים, כי גם בפעם השנייה הייתי רואה את זה.
אני צריך לראות את זה.
חבובה הונתה אישה. זה ממש כאילו יבוא קרמית ויגיד, את פנויה, אני באתי לארץ, אני עוסק במחקר, בואי איזה... בשלב מסוים, סליחה שאני מתערב, בשלב מסוים הוא אמר לה, נולד להם ילד יחד, לגילברט פורסטר, שאיננו גילברט פורסטר, ולאישה. בשלב מסוים הוא אמר לה, עכשיו היא בפרק ב', הוא אמר לה, אני רוצה את הילד, אחרי שהתאמתה איתו בליווי המצלמות של חיים אתגר.
שהוא כאילו לא הוא. הוא לא קוראים לו באמת גילברט.
לא. אני רוצה את הילד. תקשיבי לי טוב, את נותנת לי את הילד. אז אמר לו, מה פתאום, אני לא נותנת לך את הילד. אבל כבר יש לך אחד. וזה ירתינות, יעני. וואו, אתה מדהים.
מה זה, שואב רובוטי? מה זה?
היא אמרה לו, מה?
כבר יש לך אחד.
סליחה, אבל רצית לדבר על אקס פקטור. מה רצית להגיד על אקס פקטור?
אם אני אצליח לדבר מתוך ה... רציתי לדבר על אקס פקטור, כן. רוצה להציף את נושא נטע ברזילי, ברשותך, אני יודע שהיא קונצנזוס אהוב בעקבות עלייתה המטאורית וזכייתה באירוויזיון, העובדה ש... אתה יודע, היה גם איזשהו סיפור כזה כאילו של השתמשות בה וכל הדבר הזה עם הנקלעה לסיטואציה וכולי. כאשר שקע האבק סביב זה, נשארנו בסופו של דבר עם דמות, אני לא יודע איך היא כבן אדם, אני אדבר על הדמות הטלוויזיונית שלה, מאוד יכול להיות שהיא טלוויזיונית די מעצבנת.
כן, מעצבנת אותך באקס פקטור?
כן, כן, כן. דמות טלוויזיונית די מעצבנת. הפרסונה התקשורתית שלה, כפי שיוצאת החוצה, שוב, אני לא אומר מילה עליה כבן אדם, יכול להיות שהיא האדם המקסים והנחמד ביותר בעולם, שופע תובנות טובות בחיים האמיתי.
בעוד שבחיים הטלוויזיונים התובנות לא...
וואו, לא.
סמור, הייתי רק תוכנית אחת.
תראה, נגיד אתמול...
מה יש? מה יהיה?
נו, אין, אין אוויר, אין אוויר. צריך כזה מרחיב קנה נשימה. עשיתי תנועה של ג'ק של אוטו.
נגיד ממש תנועה של ג'ק של אוטו. נו.
אתמול הייתה מישהי זמרת מדהימה. מדהימה, אמיתי מדהימה. היא זכתה בבראבו, תוכנית עם מיכל ינאי בסוף שנות ה-90, אתה זוכר שהייתה ריאליטי כזה בתלעד, בראבו?
כן.
היא זכתה שם, היא טסה לאיטליה בתור ילדה, והיא...
תלעד, איזה...
כן.
איזה דבר תמים ויפה.
כן. הם באמת היו הזכיין שעשה דברים כאילו איכותיים. תלעד. לא כל הזמן.
לא רק.
בקיצור, אז היא זכתה באיזה...
נושא עיני את צער הדברים הלא איכותיים שעשה גם.
לא רק.
לא רק.
לא רק.
כן.
בקיצור, אתה רואה היא שרה מעולה מקצועי, ובעיקר אתה רואה גם את ה... בכל הסיפור שלה את ה... את הקריירה שלא קרתה.
Okay.
את הקריירה שהיא קיבטה או רצתה שתהיה, ואתה יודע, 20 שנה חלפו מאז, והיא שוב כאילו על במה בתחרות לשפיטה כאילו של אנשים אחרים וזה וזה.
אחרי שניסתה לאורך השנים ולא הצליחה?
לא יודע.
לא יודע, אוקיי.
לא יודע, אבל אתה רואה מהדיאלוג שם שזה. עכשיו, שמע, זאת מישהי ששרה טוב, טוב ממש, ו... ואז היא מקבלת כל מיני תגובות כאלה. ומרגול, אגב, שהיא אישה סופר מקצועית הרי, כזמרת, היא יודעת מה אפשר לעשות עם מישהי כזאת, שהיא אומרת, אומרת, זאת זמרת שאתה נותן לה לחן ואתה נותן לה מילים, והיא תעשה את ההופעה הכי טובה שאפשר לעשות. כי היא מקצועית, זה המקצוע שלה, היא יודעת. וזה היא מתחילה, לא הבאת את הפגיעות שלה.
מי, נטע?
נטע. או זה בשל מדי.
גם נטע?
זה היה מירי מסיקה, נדמה לי. בשל מדי. שכאילו, אתה יודע, כאילו הדיבור עליה, לא הביאו אותה בסוף. לא הביאו אותה בסוף.
לא הביאו אותה בסוף?
ואני אומר לך, ביפר היא אחת הזמרות הטובות שבאו לתחרות.
אבל אולי דווקא הם כן עלו, אולי דווקא היא כן אמרה משהו הגיוני, נטע, שכאילו משהו שם טכני עובד היטב, אבל... אבל נשמר איזה מין מרחק כזה, לפעמים אתה שומע כל מיני אנשים שהם מבצעים מצוינים, אבל כן, אתה לא מצליח להתקרב אליהם, אתה לא מצליח לראות שם איזו מין אישיות כזו שאתה מייצר את החיבור.
אני מסכים איתך לגמרי שאומנים שאתה הולך איתם לדרך ארוכה, הם כאלה שאתה חייב להרגיש משהו אמיתי.
כן, וזה לא אחד על חשבון השני.
נכון, אבל אתה שולח שיר לאירוויזיון.
בסדר,
שוב, אם זה המטרה, ואתה יודע, לתת ביצוע שהוא ביצוע קולי מצוין, וזה, אתה צריך את המבצע הטוב ביותר. או מבצע.
בסדר, אבל הם לא יכולים להתייחס לאירוויזיון, בדיוק כמו שכשזה היה בכוכב הבא, הם לא יכולים להתייחס לאירוויזיון, בפרופורציות האמיתיות של האירוויזיון. ולהגיד, יאללה, נו, שיהיה לזה גודל, ויהיה בסדר. לא, זה לא צריך להיות עכשיו, לא יודע מה. הם מוכרחים כאילו להתייחס נורא נורא ברצינות לדבר הזה שנראה אירוויזיון, כאילו זה make or break של קריירה.
כן, אבל יחד עם זאת, היו שם גם אתמול אידו בי וצוקי. אוקיי, זה שני די-ג'י עם יוצרי מוזיקה אלקטרונית כזאת. kids sensation כזה כבר כמה שנים, כאילו הם להיטי יוטיוב כאלה משוגעים. עכשיו תקשיב, הקהל השתגע מהם, אבל הם היו רעים, רעים, אוקיי?
כן.
ונגיד, ונטע כאילו השתוללה שם, איזה מדהימים. זה היה ביצוע...
נשמע לי שאתה, נשמע לי שבאיזשהו אופן...
לא טוב, לא טוב, והם, אתה יודע, והם נורא מצליחים.
הגיעו הדברים לכדי כך שאתה זקן מדי לאירוויזיון.
לא.
שזה, שזה כאילו סבא של אלטון ג'ון, כאילו אתה... כאילו גם באירוויזיון הם רוצים דברים צעירים מדי, שאנחנו לא מצויים בהם.
אבל... שוב, שם אתה רואה שהעבירו אותה, כי כאילו זה הדבר הזה של הצעירים. והיא אמרה להם, נטע, הם צריכים פרפורמרית לידם. כאילו מישהו שתקפוץ ותרקוד. זה כאילו יהפוך את הדבר לצעיר ונכון.
אם ישימו מישהי קופצת?
כן. אתם זורמים להביא עוד מישהי לידכם, כאילו שתרקוד?
מה היא תרקוד?
תרקוד את הביט או איזה פרפורמרית.
מה זה
השימוש במילה פרפורמרית?
שרה? שהיא שרה?
לא הבנתי. היא פרפורמרית.
מה זה אומר?
זה אומר שהיא פרפורמרית, שהיא עומדת...
ועושה מה?
ריקודים, הצגות, אין הסבר. אין הסבר. זה הרגיז אותי ממש. זה הרגיז אותי ממש. כי הכל היו טיעונים... אני כאילו מצנזר את עצמי.
אתה גם מאוד רגשי שם, אז תעזוב. אני רואה שאתה מאוד רגשי באשר למי ייצג אותנו באירוויזיון. אתה רוצה להרגיש מאוד מיוצג באירוויזיון. בכל זאת הבמה הגדולה באירופה.
הבמה הגדולה באירופה, אני רוצה להגיד שלא לא כל כך אכפת לי עם האירוויזיון.
כן, אני רואה, אבל אכפת רק על מה שחשבת.
אבל כשאתה חושב על זה בתור הפליט, כאילו... אני רוצה...
אז על. אז על. מאוד פשוט.
לא להגיד?
לא. אם אתה לא רוצה שמה? מה? נו, די, מה יש לך להגיד?
שאולי באמת כל ההצלחה הזאת היה כן נקלעה לסיטואציה?
לא, כן. אני חושב שההצלחה של כולם היא בין השאר כי הם נקלעו לסיטואציות.
נכון.
אתה מבין? אני חושב שכן, זה היה הדבר הנכון בזמן נכון. שוב, אני גם אין לי דעה כל נחרצת עליה, אגב, לכאן או לכאן, שזה היה ברוויזיון, שהיא מהממת. כל הסיפור הוא כאילו מהמם.
והייתה מצוינת, באמת מצוינת, אבל אחרי זה
שאתה... כן, אבל אני מבין, אתה לא הראשון שאומר שמשהו באקס פקטור שם פחות עובד.
אצלה.
זה הסתבר אצלה.
כן. כן. ומרגול היא פשוט נפלאה.
אתה צופה אבל בתוכניות הלא נכונות, אתה לא יודע מה להגיד לך.
בסדר, אולי צריך לשים את גילברט בפאנל של אקס פקטור.
בוודאי. שאני, תביא לי... תביא לי את הילד. אני רוצה את הילד.
למה?
אני, והוא מתחיל ככה, הוא מתופף על השולחן. אני ברגעים האלה שמדברים עליי ככה, אני כבר כועס מאוד. את תביא לי את הילד. אני לא אביא לך את הילד, אבל כבר יש לך אחד. שזה כל כך מוזר גם לשים טיעון קונקרטי קר בתוך נאום שאמור לאיים. אבל כבר יש לך אחד.
יותר ממובט לא נחשוב יותר מדי על מה שיהיה
לא, ממש עסקנו בפרשת שופרסל.
כן, כן. פרשה מכיסה.
פרשה מכיסה, כן, כן.
שבוע שעבר נדמה לי, זה נחשף בתוכנית כלכלית ב-12, שבעצם שופרסל מפעילה אתר אינטרנט שהוא מופנה למגזר החרדי, והמחירים שם פשוט זולים יותר, כן, מהאתר הרגיל של שופרסל, שהוא האתר הקמעונאות הגדול בארץ לדעתי, מבחינת סופרים. וזה עורר זעם גדול, כי כאילו המשלוחים שם היו מוגבלים בהתחלה לערים חרדיות, לאזורים שבהם גרים
אנשי עדיין גיאוגרפית, אתה לא יכול להזמין את זה מכל מקום, להבנתי.
לא בכל מקום, אבל זה התרחב. זאת אומרת, נדמה לי שבתל אביב, נגיד, שאתה יודע, השוק העיקרי, אני מתאר לעצמי, מבחינת גודל ושימוש, זה אפשר היה להזמין משם.
אז עדיין, יש בזה משהו נורא ציני ומעצבן. אפילו שזו השיטה וככה זה עובד, וסביר להניח זו לא הדוגמה היחידה. יש בזה משהו מרגיז.
כן, תראה, תמיד סופרים של חרדים הם זולים יותר, כי הם עניים יותר, ויש להם פחות, כאילו וצריכים לקנות בכמויות גדולות יותר.
כל השפות שפונות לציבור עני יותר, אין עולות, כן, מתומחרות, נמוך יותר.
זאת באמת השיטה, וכך עובד הקפיטליזם. אבל ברגע שזה, אתה יודע, אף אחד לא עוצר בעדך לנסוע למרכז מגורים של חרדים ולקנות שם בסופר, נכון? אף אחד לא... ברגע שזה באינטרנט, זאת אומרת שאתה מאותו דפדפן יכול להיכנס לשני אתרים שונים של השופרסל ולשלם מחירים שונים,
מאוד ציני.
זה גרוע מאוד.
זה גרוע מאוד, וזה ציני, וזה מרגיז. וגם הרי מה כל הרשתות האלה עושות כל הזמן אם לא להתהדר בדילים שלהם? עכשיו זה עולה ככה, זה, שימו לב, עולה עכשיו לכבוד החג, כשבעצם מה אנחנו,
אתה לא נגיש לדיל האמיתי,
אותו דבר בתנוחה אחרת,
כן?
בדיוק, הדיל האמיתי הוא כך או כך, אתה לא נהנה ממנו. יש היום בממון, בידיעות אחרונות, בדיקה שהם עשו שבה הסתבר שגם בעינות ביטן בסניפים לחרדים משלמים פחות. אוקיי, זאת אומרת, יש רשת מהדרין של עינות ביטן, ופערים גדולים, למשל סבון כזה, פלמוליב, בעינות ביטן הוא עולה 19.90, בשוק מהדרין הוא עולה 16.90. אוקיי? מה עוד יש פה? הנה, ג'ל כביסה, 31.90, לעומת 29.90. יש פערים, זאת אומרת, בסמפחות ממש, פער מאוד גדול. ושישעה אותי מעט התגובה של עינות ביטן, שאמרו עינות ביטן מקבוצת אלקטר מוצרי צריכה היא כמונאית המזון השנייה בגודלה בישראל המפעילה מספר רשתות. עינות ביטן, מגה בעיר, מגה מרקט, ביטן מרקט ושוק מהדרין. לכל רשת אפיון שונה ברמת החוויה, השירות והתמחור. כלומר, הם באים להגיד לי שהסיבה שאני משלם יותר בסופר היא כי החוויה כל כך מדהימה, והשירות כל כך טוב, והרי סופר זה גהנום.
סופר זה גהנום.
גהנום. אני נמנע מסופרים. אני ממש מעדיף להזמין באינטרנט, הולך למכול, אני אין לי כבל סבור לסופר.
ואיפה אתה מזמין? ביקר. אבל תראה, זה נכון שתמיד יש פערים, אני לא אוהב את המילה הזו, כי היא נורא שיווקית בחוויה, אבל אתה יודע, כשאתה נכנס לסופר גדול של טיב טעם למשל, והכל כזה מסודר יפה, ומוזיקה נורא כזה הפנינג,
לא, אבל בוא נדבר על הסופרים הרגילים. מוזיקה הפנינג, אין לך שם מוזיקה הפנינג.
יש לך תמיד פלייליסטים טופ היטס כזה, אז החוויה היא הרבה יותר נעימה מבחינת ההסתובבות, ואתה יודע שאתה משלם יותר יקר בסופו של דבר. תשמע, לפעמים אני הולך נגיד, לא יודע מה, לסופרים כאילו, אתה יודע, רמי לוי או אושר עד וזה, זה לפעמים מלחמה.
אני חייב לומר שאני חווה את זה חלק גדול מהפעמים כמלחמה. שאני אומר את זה, אם החוויה והשירות במהדרין הם נמוכים יותר, אוי ואבוי. לדעתי אתה שואל איך ניתן למצוא גבינה 9%, אתה חוטף אותה לפרצוף.
כן, כן, כן.
זה ממש, זה גרוע מאוד.
זאת אומרת, כל הרעות החולות של סופרים, הם אפילו מוקצנות בתוך המקומות. אתה יודע, לפעמים אני מתעצבן, ואני מעיר לאנשים, אגב, שאוכלים, נגיד, זיתים, כאילו, מה...
אז תלך למהדרין. א', אל תעיר לאנשים שאוכלים זיתים, זה לא עסק... לא, הם דוחפים ידיים.
זה עסק שלי, כי הם אחרי זה דוחפים ידיים. נכון. בתוך הזה שאני לוקח, בטח שאני מעיר, אם אני רואה. יותר נכון, אני מסתכל במבט מאוד מוכיח.
זה לפעמים גרוע מהרע.
כן.
זה ברור לי. כן, אז אם אתה הולך למאדרין, זה כאילו אתה באירוע.
כן.
בעיקרון, זאת אומרת... זאת אומרת, כולם דוחפים ידיים, יש תור לזיתים. אנשים מגיעים לקופה המהירה עם 35 מוצרים ונותנים להם. זאת אומרת, כל עניין החוויה, זאת אומרת, התמחור והחוויה חייבים להיות מותאמים.
כן. לפעמים אתה נופל בסופר יוקרתי ככל שיהיה על עגלה עם גלגל אחד באופסייד, ואז היא כל הזמן בורחת לך שמאלה.
נכון.
במאדרין?
הכל העגלות.
אתה קושר את העגלה על הגב שלך ומושך אותה.
בדיוק, במאדרין אתה סוס הרתום לעגלה. כי היא לבדה לא נוסעת לשום מקום.
תכף אנחנו עם רייזה, פשוט לעשות סדר בבלגן הכלכלי, השירות שעוזר לכם לחיות טוב יותר עם הכסף שלכם, לשלוט בהוצאות ולהתחיל לחסוך לעתיד, אפילו בחודש הקניות. ספרו לנו הבוקר מה הדבר הכי גדול בחיים שלכם, אבל שמישהו אחר שולט עליו. אתם אנשים בוגרים, מבוגרים, ויש משהו אחד מרכזי בחיים שלכם, שהוא פשוט לא בשליטה שלכם. 1-900-7-2-99-99, יכול להיות מכל תחום. 1-900-7-2-99-99, מה הדבר המרכזי והגדול שמישהו אחר שולט עליו בחיים שלכם? 1-900-7-2-99-99. אז הבוקר אנחנו מבקשים שתספרו לנו מהו הדבר המרכזי, המשמעותי, אולי הגדול בחיים שלכם, שמישהו אחר שולט עליו, אתם לא בשליטה עליו. וזה יכול להיות מכל תחום של אורח החיים, של משהו עם כסף, של קבלת החלטות.
לא טרור.
לא טרור. 1-900-7-2-99-99. 1-900-7-2-99-99. Up at you when the morning comes, I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture, that bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever, baby.
של צמיחה כלכלית בחסות רייזאפ, שעוזרת לאלפי ישראלים וישראליות לחיות טוב יותר עם הכסף שלהם, לשלוט בהוצאות ולהתחיל לחסוך אפילו בחודש הקניות.
דליה, בוקר טוב.
טוב לכם, טל ואביעד.
מה העניינים?
מה העניינים, דליה?
בסדר, מתרגשת.
דליה, קבלי 300 שקלים לקניות, רייזאפ, כדי לשלוט יותר על הבלגן הכלכלי שלכם. רייזאפ מציעה שירות שעוזר לכם לחיות טוב יותר עם הכסף שלכם, לשלוט בהוצאות ולהתחיל לחסוך אפילו בחודש הקניות. ספרי לנו, דליה, ביקשנו ששתפו אותנו בדבר הגדול בחיים שלכם שמישהו אחר שולט עליו.
כן, אני אספר, אבל אני רק אציין לפני שזה מדובר על חמתי וחמותי.
כן.
אני מאוד אוהבת אותה, שזה לא ישמע שלא, מישהו מזהה אותי פשוט. יש לי 3 ילדים, והיא פשוט שולטת על הקטן. כי הוא הכי, עושה אפליות כאלה, הוא הכי דומה לבעלי, לבן שלה.
כן.
והיא שולטת עליו, אנחנו גרים מאוד מאוד קרוב.
כן.
היא המון עוזרת לי, אני לא אגיד, אז היא באה אלינו המון בבוקר, היא לוקחת אותם לגן, בצהריים היא מחכה להם עם ארוחה, אבל היא שולטת בקטן, אתה תלבש ככה, אתה תעשה ככה. הגדולים בכלל אומרים, אמא, למה לנו היא לא אומרת מה לעשות, אבל כל דבר, גם מה הוא אוכל, נגיד הם רוצים לאכול דברים שהיא לא כל כך אוהבת, אז הוא אומר, תאכלו, תאכלו, אתה תאכל את זה, למה? כי אתה קטן, אתה צריך... ממש, שולטת עליו בהכל, איזה חוגים הוא ילך, למה את לוקחת אותו לפה, למה את עושה לו ככה.
מה אבל באמת, זה הדמיון הקיצוני לבעלך?
כן, 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 היא פשוט, פעם אחת אני אמרתי לה, וואי, אל תיפגי, זה היה פעם קצת נעלבה, אל תיפגי, אבל קצת עושה אפליות, כי פעם זה היה כאילו אתה רואה שהיא מעריפה אהבה, אבל אחר כך זה כבר קיצונים, פשוט, כאילו זה הבן שלה, היא מחליטה. גם יש ימי, נגיד, צריך לדחת אותו לאיזה מקום ולהחזיר אותו, היא מחכה שם ביום הולדת עד שהוא יסיים, שלא חזכה אלה, יקרה לו משהו.
בין כמה, בין כמה הילדים, בני כמה הילדים?
הילד הגדול הוא בן 12, 10, והקטנצ'יק הוא בן 7. וכשהוא היה הולך לגן, אז היא הייתה גם מתערבת לפייה, תגידי, הוא אוכל ככה, הוא עושה ככה.
וכשהם היו בגיל שלו, זה לא היה ככה. כשהם היו בגיל שלו...
לא, זה לא היה ככה. אז מה היא אומרת? היא אומרת, לא, הוא הקטן, תביני. אז אמרתי לה, את יודעת, אל תיפגעי, אבל זה קצת נראה כמו הם אומרים, שאת אוהבת אותו יותר. מה פתאום? אז כזה, זה עוזר כזה לאיזה שבוע. גם המתנות לימי הולדת, אצלו זה פשוט יותר בגדול ובענק. הוגת ימי הולדת להם יופה, לא היא קונה, כי הוא רצה משהו שהוא מיוחד. פשוט היא ממש גם
לא, אבל אתם קודם כל נשמע שבן זוגך הוא נוכח נפקד בכל הסיפור הזה. כן,
הוא בן יחיד.
את אומרת היא עוזרת לי ולא עוזרת לנו.
בן יחיד, וכן, וגם שתי אחיות שלו פחות.
אז הוא לא בן יחיד,
הוא בן זכר יחיד.
כן, בן זכר יחיד,
סליחה.
הם אומרות האחיות שגם כשהוא היה קטן
הוא היה מועדף.
זה לא נעים לומר, כן, הוא היה מועדף על ידי האבא.
תדברי איתו שידבר איתה, כי זה לא כזה עסק שלך, כאילו לבוא שם ביניהם, אבל זה יותר תפקיד שלו.
זה קצת עסק שלי, כי הילדים קצת לפעמים אומרים, למה פעם אחת הביאה מתנה ממש בהבדל משמעותי, אז הגדול שם לב, האמצעי לא.
כן, ענייני האפליה הם מאוד לא נעימים.
כן, היא ממש, לא יודעת איך לומר, כאילו זה הבן מטורפת עליו. היא אומרת לי שאתי סבתא, תביני, את עכשיו לא מבינה.
אנשים אשכרה אומרים שתהיה סבתא, תביני, זה לא נגמר כשתהיה אבא או כשתהיה אמא, תביני, אז באשכרה יש גם איזה חוכמת סבתאות שהיא נסתרת מההורים.
לא נשמע חוכמה פה.
את לא מבינה מה זה סבתא ומה זה אמא, זה שונה.
אוקיי, כן, אבל נראה לי הסבתאות היא המנגנון, או הסבאות, זה המנגנון הפשוט יותר. זאת אומרת, זה לא נראה לי שכאילו, זה לא כמו ההבדל בין בלי ילדים לעם ילדים.
כן, הקפיצה היא פחותה פה,
בדיוק, ממש כאילו...
אבל שוב אני אומר, זה בן זוגך צריך לדבר עם אמא שלו על זה, וקצת לאפס אותה. במובן הזה, כי זה פוגע בילדים האחרים. היא לא חייבת להוריד מהאהבתה לילד הקטן, אבל היא חייבת לשדרג את היחס לשניים האחרים. טוב, אנחנו חייבים לסיים. דליה, תודה רבה.
תודה, דליה.
ביי.
נופר, בוקר טוב.
בוקר טוב. בוקר טוב.
מה העניינים?
בסדר, מה שלומכם?
בסדר.
נופר, גם את מקבלת 300 שקלים לקניות. רייזה, פשוט לעשות סדר בבלגן הכלכלי. השירות שעוזר לכם לחיות טוב יותר עם הכסף שלכם, לשלוט בהוצאות ולהתחיל לחסוך לעתיד, אפילו בחודש הקניות. ספרי לנו, נופר, בבקשה.
אז ככה, בתקופת הקורונה, ממש בהתחלה, בסגר הראשון, ילדתי את הילדה הראשונה שלי, ולאט לאט חשבתי, אוקיי, מה אני הולך לעשות, עם כל הסגר, הייתי צריכה גם לעזוב את העבודה, ועלה לי רעיון לעשות מארזי לידה. והתחלתי ככה לחשוב, הבנתי גם שמדובר בסכום שהוא לא קטן, ולא היה לי את הסכום התחלתי, וחבר של בעלי שמע את זה, את הסיפור, ואמר, אני מוכן להשתתף, אני אממן אותך, וברגע שבאמת יהיה לכם, תקנו את החלק ממני כביכול. לא היה משהו שהוא גם מבחינת בירוקרטיה או פורמלי, מסמך. חבר של בעלי, שמחנו עליו. העסק באמת התחיל לפרוח. בתקופת הקורונה כולם שלחו מארזים. ומצאתי את עצמי באמת שאנחנו מתקדמים. ולאט לאט אני אומרת לו, אוקיי, יש לי את הסכום, אתה יכול לצאת החוצה. והוא אומר לי, לא, אני רואה שיש איזה רווחים, אז אני רוצה להישאר.
וזאת אומרת, מה שהתחיל כעזרה לחברים בצרה, כדי לתת פוש ראשוני לעסק שהקמת, עכשיו בעצם את אומרת, הוא שולט על העסק, הוא הבעלים של העסק, ולא מוכן לצאת ממנו.
לא מוכן לצאת ממנו, כל הכספים מועברים אליו לחשבון בנק, הכל אצלו.
ומה, אתם מושכים משכורת? את מושכת משכורת?
לא, כרגע זה נמצא אצלו, אפילו לא...
לא הבנתי, אז את לא מרוויחה כסף על העסק שלך?
כרגע לא. כרגע אנחנו ממש...
כי אתם בשיח...
גם
אתם ב... דין, בדיוק. כזה.
אבל העסק ממשיך לעבוד, זאת אומרת, זה לא שאת נשבטת.
העסק ממשיך לעבוד בצורה של דבר לחברות גם, זה התפתח למארזים של חגים והכל, ואני מוצאת עצמי לא מרוויחה מזה. יש לי הזמנות גם שעשיתי, והכל
נשמע. אבל זה כרגע, זאת אומרת, מה שהיה בהתחלה זה שבעצם הוא מימן את זה, ואת משכת משכורת.
עברה כבר שנה ושבעה חודשים.
מאז הפעם האחרונה שהרווחת כסף על העסק שלך?
לא, מאז שפתחנו את העסק. בוא נגיד שבשלושה חודשים הראשונים, יותר, ארבעה וחצי חודשים ראשונים, באמת הכסף עבר והכל היה בסדר, והתחלקנו חצי-חצי, ולאט לאט שהוא ראה באמת שיש לזה איזושהי תנופה ממש, תאותה ממש חזקה, הוא התחיל לא לשחרר את הכסף, ותירוצים ותירוצים, ורגע ולא, ולא ראיתי את הכניסה.
תגידי, אבל והוצאות, זאת אומרת, של העסק, מאיפה מגיע...
זה הוצאות.
חומרים וכזה?
בהתחלה.
כן.
אני שענתי בתחילת, היה לי את הכסף כביכול, אבל התזרים, החודשי לא היה לי. אז אני גם הוצאתי את הכסף, וכרגע אין לי, כאילו, לא מקבלת, וגם זה לא הוחזר.
שיהיה בהצלחה, נופר.
בהצלחה.
תודה רבה.
ביי. סיפור לא נעים. מה נעשה?
כמובן שמענו רק.
את הצד שלה, כמובן. מה נעשה? נופר ודליה, עם הסבתא, חלק. יאללה. אז 300 שקלים גם לנופר וגם לדליה. רייזאפ, כדי לשלוט יותר על הבלגן הכלכלי שלכם, רייזאפ מציע שירות שעוזר לכם לחיות טוב יותר עם הכסף שלכם, לשלוט בהוצאות ולהתחיל לחסוך אפילו בחודש הקניות. תכף עינת נתן עונה על השאלות שלכם, שלחו לנו את השאלות בוואטסאפ 054-999-4399, בכל מה שקשור לתחום ההורות, הילדים, קטנים, גדולים, 054-999-4399.
עינת נתן גז.
עינת נתן, מדריכת הורים, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה קורה?
שאלה ראשונה.
יאללה.
בן שמונה נמצא בכיתה שהרוב בבנות מתחבר יותר למשחקים איתם, ציור, יצירה וכאלה, ופחות לכדורגל. הדבר מביא אותו לאימותים וירידות מצד בנים אחרים בכיתה. עינת, איך אפשר להקל עליו?
אני אקח את התשובה הזאת לרמת הכלל. הילדים שלנו, בעיקר בבית הספר היסודי, ואני מדגישה כי הרבה פעמים זה נורא מקל על הורים. אני חושבת שכשהילדים שלנו מגיעים לחטיבות הביניים והתיכונים, באמת קבוצות השייכות נהיות הרבה יותר תתי קבוצות. אתם מבינים למה אני מתכוונת? כאילו, זה לא או הבנים על המגרש, או הבנות המקובלות, או הדחויים, או הזה.
Okay.
זה הרבה פחות דיכוטומי. אז השנים, דווקא השנים של בית הספר היסודי, הם שנים לא פשוטות, אוקיי? והילדים שלנו הרבה פעמים חוזרים עם כל מיני חוויות שעושות לנו קווץ' בכל האיברים הפנימיים, ואנחנו לא מיטיבים לראות אחד, את חופש הבחירה שלהם בתוך השדה החברתי. זאת אומרת, הוא עדיין בוחר לשחק עם בנות, הוא עדיין נהנה בחברת הבנות.
אבל הם שואלים כיצד להקל עליו למול האימותים והירידות. זאת אומרת, יכול להיות שהם דווקא כן מבחינתם מאפשרים, אפילו מעודדים.
לא, בסדר, אז אני אומרת, דבר ראשון, כהורים אנחנו צריכים לזכור שכשהילדים שלנו מגיעים חוויה שלילית, אנחנו זונחים את החיובית ואת חופש הבחירה, אוקיי? והרבה פעמים כשאנחנו מדברים או משוחחים או מקשיבים הקשבה נכונה לילדים, בשלב של אחרי האמפתיה, של אחרי הוואו, זה נשמע לי נורא לא נעים, האם נעלבת או כעסת, האם היית עצוב או זה, איך פתחת דף חדש, כל השאלות הקטנות האלה, שהם מעקף ל, אני לא מאמינה, או זה, או אני מסמסת למורה, הם שנייה רגע להיות עם הילד, אז בשלב הבא אנחנו באמת נשאל, האם הוא היה רוצה שדברים יהיו אחרת, או האם הוא היה... ושוב, אני רוצה להחזיר אותו לכוחותיו, למקומות שבהם אנחנו גאים בו, על זה שלמרות הדבר הזה, הוא עדיין בוחר לשחק עם מי שמתאים לו, הוא עדיין נהנה באיזשהו אופן. אני רוצה להתחיל מצד אחד לשחרר לחיים, להכאיב שם, ושוב, אני מסייגת, כי אם יש ילד קבוע או חבורת ילדים שברמה היומית מציקה או לועגת, כמובן שזה מצריך התערבות של מבוגרים. אבל כל אחד מאיתנו שהיה הורים לילדים בבית הספר היסודי יודע שכמעט ואין ילד שלא חוזר עם הדבר הזה. ורוב ההורים באמת נכנסים למצוקה נורא גדולה. אנחנו אגב גם צריכים לזכור שהמצוקה שלנו הרבה פעמים משדרת איזשהו מסר שאנחנו לא בטוחים שאנחנו רוצים לשדר לצד השני.
נכון.
בת שבע, מתייחסת מהמם לחברות שבאות אליה הביתה, אבל כשהיא אצלן, אני שומע ציפורים שגורמים לנו מבוכה גדולה מול ההורים האחרים. היא מתחצפת, היא עושה סצנות, איך לגרום לה להבין שגם שהיא אורחת, שתדע להתנהג. זה מדהים, זה בדרך כלל הפוך.
נכון, נכון.
שבבית מתנהגים זוועה, ובחוץ איזה ילדים מקסימים, ואיזה... שזה כמובן המצב הטוב יותר, אגב, כן?
זה המצב הנורמטיבי. התשובה היא הדרכת הורים, משום שבכל פעם, והנה אני לוקחת את זה שוב למקרה הכללי, בכל פעם שהילדים שלנו, הנורמטיבי זה ילדים שמצליחים לגייס כוחות למרות מציאות בלתי רצויה, ומתפקדים בחוץ, ואת כל השיט מוציאים במרחב הבטוח. ילדים שאנחנו רואים היפור בהתנהגויות שלהם בטריטוריות מסוימות, ואגב, גם כאן יש שם הכוכבית, כי יכול להיות שפעם אחת היא שמעה איזה סיפור מסמר שיער וכבר זה נהיה עניין, אז כן, אבל אם ילדים יש להם בעיה תפקודית בחוץ ובבית הם מיושרים, שם הייתי עושה איזשהו זום אין עם מישהו מקצוע ובאמת לבדוק מה קורה שם.
שאלה באזורים שהיינו בהם, אבל לפעמים צריך לחזור. ילדה בת 6 בכיתה א', מאוד אהובה, מאוד חכמה, במשקל עודף, עם בטן גדולה כך כתוב, ולאחרונה התחילה לשים לב לזה ולהתבאס מזה. שאלתי איך לענות ולהתייחס כשמדי פעם היא מעלה את הנושא. עד היום אמרתי לה שהיא מהממת, יש לה גוף של ילדה בת 6 שהיא מדהימה וחוב וחוב, תודה רבה.
פשוט, שוב, זה אותו סיפור של מה קורה כשהילדים שלנו פוגשים את החיים, וביחד עם החיים, המראה, היכולת להשוות לאחרים, אולי הלג החיצוני, הם חווים רגשות שליליים, ורגשות שליליים, או סימני שאלה, זה לא בהכרח מצוקה. דבר ראשון, אני רוצה לזהות את לעשות איזושהי הבחנה מבדלת בין ילד שנמצא במצוקה מתמשכת בגלל משהו, לבין ילד שפעם ראשונה מתחיל לגלות את הסיפור של מראה ויחסיות, ומדי פעם מביע חוסר סביעות רצון, שאגב, שם אני א', גם רוצה להיות איזשהו מודל שלא תמיד מבסוט מעצמו, או שלא תמיד שונא את עצמו, שמנרמל את המורכבות הזו של כל בני האדם מול המראה. ושוב, אני חוזרת לשאלות הסקרניות. איפה את מרגישה שזה נראה שמן ומפריע לך גם כשאת מתלבשת יפה? ממשיכה כמובן להחמיא. אגב, תחמיאו לא במחמאות כלליות, לא במחמאות גנריות. אל תגידו איזה מהממת, איזה נסיכה, איזה יפה, אלא באמת לנסות לרדת לפרטים קטנים. כן. זאת אומרת, הרגליים שלך נורא יפות, העיניים שלך נורא יפות, איזה שיער מהמם יש לך, נורא מתאים לך ללבוש חציות קטנות. הצרות, כאלה דברים. ובמקומות שבהם נפתח איזה חריץ של מצוקה, באמת להיות שם במקום המהנהן, המלטף את הגב, המבין, אבל לא השולח לתיקון. בטח לא בגלל.
בדיוק, המסר של תיקון, השפה של תיקון, היא צריכה להיות מאוד 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 מוחבט. אבל מצד שני באמת יש את העניין החברתי בחוץ שזה יוצר קשיים. צריך... טוב, עינת, תודה.
תודה רבה, עינת.
תודה לכם.
יאללה ביי. בוקר טוב, מה קורה?
בסדר, מה העניינים?
אחלה.
לא נעים לי, אבל כל עניין שירלי פינטו מעט משעשע אותי.
כי הוא עניין משעשע?
מעט מצחיק אותי. אני אומר את זה. גסות רוח מאצל מי ש... תפקידם החברתי הסטריאוטיפי הוא לא להיות גסי רוח. זה כמו איזה יריקה בפרצוף של כל דבר נטפליקסאי.
כן.
כי שיר... שירלי פינטו, חברת הכנסת, היא התראינה לתוכנית של עודד בן עמי אתמול בקשת 12, וכינתה את עמיחי שיקלי וירוס, וירוס בכנסת. אמרה את זה, עכשיו שירלי פינטו היא חירשת, היא מדברת בסיין, בשפת הסימנים, ויש לי ידה מתורגמנית שאומרת בכל רם את הדברים שהיא מבטאת. בעזרת שפת הסימנים. אז כנזה היה אותו וירוס, והמתורגמנית אומרת, הוא וירוס! ואז עודד בן עמי אומר, אמרת וירוס? אז אומרת שירלי פינטו, כן, וירוס! זאת אומרת, היא עושה עם ה...
כן, עם הידיים.
בשפת סימנים, ובכל רם אומרת את זה המתורגמנית. וזו אמירה ש... מאוד זעזע אנשים, כי זה דבר לא יפה להגיד, ותשפטה אותו למחלה. לא נורא בעיניי, אבל בסדר. והגיע לשם כדי להבנתי לומר משהו על האופן שבו מתייחסים לעידית סילמן, כן. חברתה לסיעה, נכון?
כן, 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 שתיהן מימינה, שתיהן פנינים.
וטוענת שהם הותקפה בתחנת דלק בנסיבות שנותרו מסתוריות מאוד.
כן, תרף, אני מציע שנקדיש לעידית סילמן את הזמן שלה.
כן.
אבל בנוגע לשירלי פינטו,
כאילו רוצה העולם לומר ולעולם לא יעז לומר את זה, אבל את חירשת, איך יכול להיות שאמר דבר לא יפה?
כן. נכון. אנחנו כל כך כבר בתודעה המקובעים שכאילו היא מתויגת כחירשת, שנשא את הנאום בכנסת שריגש מדינה שלמה.
כן, ואלה מקסימים.
אלה מקסימים.
מקסימים, החרשים, מקסימים, מגיע להם.
ולא ייתכן שהיא תגיד פשוט משהו דוחה. וגס רוח ומעניב.
לי אישית זה גורם לחבב אותה יותר. כי היא אדם, ולא משנה אם יש איזושהי מוגבלות כזאת או אחרת, כל אחד הוא מוגבלויותיו, וואלה, לפעמים היא אומרת דברים מעוררי השראה ונפלאים, ולפעמים היא אומרת משהו דוחה. הוא אומר לו, עודד בנמי, אמרת את הדבר הדוחה? אומר לו, כן, אמרתי את הדבר הדוחה.
זה נפלא בעיניי. שוב, לא בקטע של העלבת עמיחה שיקלי, אלא, אבל בקטע הלרי...
הוא באמת לא מעניין אותי.
לא, אבל בקטע הלרי דיווידי של זה, זה לגמרי כאילו פרק מלרי דיוויד. שכולם נורא, אתה יודע, גם זה בדיוק סביבה נורא ליברלית כזה, וכולם מכילים, ואז פתאום מגיעה מישהי חרשת, והיא יכולה להיות גם מגילה.
כן, כי כולם מגילים. הרי כולנו, וזה דבר חשוב לדעת, כולנו אנשים מגילים.
חרשים, אילמים.
אילמים.
פסחים.
כולם.
כולם מגילים.
כולם מכל מוצא.
בריאים לחלוטין, מכל מוצא, מכל אמונה, מכל עדה, כולם גם מגילים.
גם דוחים. וזה דבר חשוב מאוד לדעת אותו.
חייב להודות שכאילו שמעתי את הווירוס הזה, גם דיברנו על זה לפני התוכנית, אני הבנתי את זה, את הדימוי שלה לגמרי, כאילו שהיא התכוונה לווירוס מחשב.
אז אמא, אתה אמרת לי את זה בחדר ואמרתי לך שזה פרשנות מרחיקת לכת.
כי באמת ברמת התוכנה, זאת אומרת עמיחי שיקלי הוא כאילו של ימינה, אבל בעצם כאילו שטול שם ומשבש את הפעילות של הזה.
אבל בעת הזו להגיד את המילה וירוס, זה אתה יודע, באופן הרגיל ביותר המתבקש ביותר, זה אוטומטית זורק אותך לווירוס, לקורונה, למחלה ויראלית, לא לווירוס במחשב.
אז אצלי זה קפצה האסוציאציה של וירוס מחשב, וגם עכשיו שמענו בחדשות שהתראינה פה.
גם מה, התכוונתי לווירוס במחשב.
כן.
איך התראינה? זה גם עושים עם מתורגמנים?
התראינה ברדיו? זה היה אצל...
הוא 7-9, 7-9
גולן יוחפז, כן, ענת דודוב.
קשה.
אז יכול להיות שזה עם... כן, יכול להיות שלא מתראיין בכולה, באמת אני לא יודע איך זה עובד, אבל כאילו... בסדר, יאללה, נחמד, אתה יודע מה? תרמה לחברה. בעצם זה שאמרה אפילו דבר דוחה, עזוב את הפרשנות המקלה של וירוס מחשב, תרמה לחברה ולשיח.
נכון.
בעצם לא בדבר שהיא אמרה, אבל בהכרה ש... כולנו גם מגעילים.
מה שאנחנו.
יפה, שירות חברתי מאוד חשוב, אז אתה שיר לי פינטו.
נכון מאוד.
בניגוד לעידית סילמן, שתעתועיה.
תראה, לא יפה להגיד. תשמע,
בוא ניתן...
מה אתה אומר?
תקציר רק שאני לא יודע כמה אנשים שלורים על הסיפור. אני חושב, היא כאילו, עידית סילמן, יושבת ראש הקואליציה, אוכלת הרבה מתקפות, היא סיפרה...
בפגוש את העיתונות.
בפגוש את העיתונות, שהיא הותקפה בתחנת דלק במודיעין, שמישהו הטיח אותה על רכבה. כמובן מאלה שכועסים עליה, שהיא וימינה כאילו שיקרו לבוחריהם, והלכו...
ואכן, מכיוון שהיא פנים מאוד מזוהות בימינה, היא אכן חוטפת לא מעט הסתות וקריאות אלימות וכל מיני דברים ש...
ואז כל היום אתמול...
שהצד האחר לאור העובדה שכולם דוחים, הוא דוחה גם הוא יודע לייצר.
כן. את כל היום אתמול ניסו לברר בצורה מנומסת ומנומסת פחות איפה ומתי קרתה התקרית הזאת. ועידית סילמן, איך להגיד בעדינות, היא סיפקה, בעגה המשטרתית קוראים לזה גרסאות סותרות.
כן. ונכון לעכשיו, ייתכן וקיבלה ב-Yellow, הפוך קטן ולא אמריקנו גדול כפי שהזמינה, ו...
כאילו מההלם היא...
מההלם, מרגישה כאילו מותכת למכונית.
כן, יכול להיות ששמעת קריינות שלי בסניפים.
שאתה מחכה את העז.
לא, דיברנו על זה כבר, יש שחקן לעז, אני רק עושה מה שנקרא דבר המפרסם.
אבל הם שחרו לאחרונה את השחקן שמגלם את העז.
לא, שחקן של העז, הוא זה אולי פעם אחת בכל הקריירה הענפה שלי שם.
אולי היא הבינה שלא אתה מגלם את העז, אלא של העז יש שחקן אחר.
וואו, וככה עפה על האוטו שלה.
עפתי על האוטו מרוב שוק, וואו.
אממה. יש המון פרטים שהיא סיפרה בסיפור המקורי שכאילו היא לא הייתה בדיוק יכולה לעמוד מאחוריהם אתמול, למשל שהיא אמרה זה קרה לפני שבועיים בהתחלה, ואז כאילו אמרו בתחנת דלק יש את כל הווידאו במצלמות ההבטחה שלושה שבועות אחורה, אבל אמרה לא, אבל זה היה בעצם יותר, דיווחתי למי שצריך אבל אין שום דיווח, למה לא למשטרה, לא לקצין הכנסת, כי היא דיווחה לעוזרים הפרלמנטריים שלה, בעלה פתאום התעצב מאחוריה. זה היה כמובן, והטוויסט האחרון היה שזה בכלל לא היה בתחנת דלק
אלא יד תחנת דלק, לא, כי אמרה אחרי, אבל אז למה יצא מאוטו?
כן, כאילו מה, עצרת בטרמפיאדה? כאילו מה, ציינת לתדלק, נסעת?
לא, יש שם רגע, מאוד... היא רצתה מים שהיה בבגאז'
והיא לא סיפקה תשובות. עכשיו, אתה יודע,
גם סתם, לפעמים אנשים, כדי להבהיר נקודה, הם בעצם אפילו מגזימים קצת, זה...
לא, אבל
אתה מחבר איזה שני סיפורים שקרו, כן. כדי להבהיר איזה משהו.
אולי מישהו צעק לה איזה משהו בתחנת הדלק, וזה הפך להיות תקיפה פיזית.
אולי הייתה תקיפה פיזית, והיו צעקות בתחנת דלק, והייתה תקיפה פיזית בהזדמנות אחרת, וזה... אבל פשוט הרע אירוע נורא נורא חמור, ואז אתה אומר, אם אירוע כל כך חמור, אז... מה זאת אומרת, אם הוא קרה צריך לטפל בו, ואם הוא לא קרה אז למה לתאר אותו?
ולמה לא הגשת את התלונה רשמית? כי כבר הרבה פעמים דיווחתי ולא קרה עם זה כלום, אבל אתמול היא כן דיווחה בסופו של דבר לקצין הכנסת. הייתה שם המון אקרובטיקה מבחינת הגרסה. היא הלכה...
והיא אומרת, מתקיפים אותי במקום את מי שמסית נגדי, שזה אגב נכון. היא באמת חוטפת...
אבל זה בדיוק העניין איתה. היא אוכלת כל כך הרבה חרה, שבתוך הפול הזה של החרה יש כל כך הרבה סיפורים שהם כן אמיתיים.
בדיוק.
וכן עם אחיזה, עם שתי רגליים על הקרקע, שאפשר כאילו למצוא ולתאר.
בחרה את האחד הלא אמיתי, שלא פלא שמהצד השני של המפה הפוליטית מזנקים על זה, כי זה האחד שהם יכולים ללעוג לו. האחרים שופכים עליהם אור מאוד מאוד רע.
אתה יודע, זה ממש הפתיע אותי כאילו שהיא כאילו נכנסה לתוך הפרשה באמת מגוחכת הזאת, הכניסה את עצמה לתוך הפרשה הזאת, כי היא באמת מבחינתי הפתעת הקואליציה, עידית סילמן. היא חקית, היא מאוד צעירה, יושבת ראש הקואליציה, עושה רושם שהיא מנהלת את הכל בצורה מאוד מאוד עניינית ורצינית, ועושה כאילו את כל...
ובקיעה, היה איזה כתבה איתה, אני לא זוכר מה, שעשו לה מין בוחן כזה, שזה יגאל מוסקו, אני לא זוכר. שאל אותה איזה משהו, וזה, ואתה רואה שהיא באמת כאילו...
כן, אישה אינטליגנטית.
מאוד ראויה להערכה.
גם יודעת כאילו קצת, אתה יודע, להקליל כשצריך, חלקה ממתקים לכולם, היא באה עם קופסאות כאלה, סטוקים של ממתקים בקואליציה. היא באמת סבבה.
די הדלק באותו היום היו חריפים. כן. מיוחד.
כן, משהו כאילו.
משהו קרה.
ואתה יודע, גם ראינו אתמול עובדים בתחנת דלק, ואומרת המנהל שם, לא קרה פה שום דבר כזה, כאילו. אתה יודע, אתה יכול להניח שהיא הייתה מותקפת פיזית, היא מיד הייתה מדווחת על זה.
גם מישהו היה רואה, וזה, היא גם אישה מוכרת, אנשים מבחינים, זה לא איזה משהו, אתה יודע, שהוא מתחת לרדאר.
כן.
שוב, ויכול להיות שבאמת זה
קרה. תכף
יהיה זה.
אתה יודע מה, הלוואי שזה יתגלה שזה אמיתי. הלוואי שזה יתגלה שזה אמיתי, לא כדי...
הלוואי למען היושר שלה.
כן, לא למען השיח הפוליטי בישראל, אבל כאילו לתקוע את עצמך בתוך סיפור כל כך משונה. מה אני אגיד לך? צריכה להביא את חברתה אולי שירלי פינטו שתעזור לה עם התוקף.
אז שאני אגיד לו משהו, הוא דוחה, אף שזה לא התפקיד החברתי שלי, אני יכולה.
את לא שמעת, הוא עמד שם וקרא לך, בזמן שאת איבדת עניין. הוא לא האמין שזה יקרה לך. כבר כמה זמן את נכנסת והולכת, מסירה את האיפור, בזמן שהוא עם לב שבור בחדר. זה נגמר. מוכר אחרי הרבה שנים ביחד, איך היא כל כך רחוקה, רק נהיית יפה יותר וחזקה, ואתה במכונית
מחפש אותה בלילה ממסיבה למסיבה כמה מסיבות יש כבר בעיר הזאת בכלל
אנחנו עם רייזה, פשוט לעשות סדר בבלגן הכלכלי, השירות שעוזר לכם לחיות טוב יותר עם הכסף שלכם, לשלוט בהוצאות ולהתחיל לחסוך לעתיד, אפילו בחודש הקניות. ספרו לנו הבוקר מה הדבר הגדול בחיים שלכם שמישהו אחר שולט עליו, משהו שיצא משליטתכם. אתם אנשים בוגרים, מבוגרים,
אבל איכשהו יצא, או שהפקדתם את זה אצל מישהו אחר, או שככה יצא שמישהו אחר פשוט שולט בהיבט המאוד ספציפי הזה בחיים שלכם. לא טרור, זאת אומרת, לא...
כן, לא עושה התעללות.
כן.
1-900-72-99-99 1-900-72-99-99
של צמיחה כלכלית בחסות רייזאפ שעוזרת לאלפי ישראלים וישראליות לחיות טוב יותר עם הכסף שלהם לשלוט בהוצאות ולהתחיל לחסוך אפילו בחודש הקניות
יעל בוקר טוב
בוקר טוב
מה קורה?
בסדר גמור
יפי
יעל קבלי כבר 300 שקלים מקניות אולי תזכי בעוד 600 ספרי לנו מה הדבר הגדול בחיים שלך שמישהו אחר שולט עליו
אז חמותי אמא של בעלי היא שולטת לא רק עלינו אבל גם על כל המשפחה היא שולטת בשמות זאת אומרת מתן שמות לילדים
כן.
אז כן זה סיפור מאוד כאוב
למה?
למה היא שולטת או למה זה כאוב?
לא, למה זה כאוב אני יכול להבין אבל מה נותן את השליטה?
קודם כל, אנחנו היינו השניים שהביאו נכדים. זאת אומרת, אחותו הביאה לפני, גם לו וגם לאחותו יש שמות מאוד מיוחדים. לא מיוחדים, אבל עתיקים יותר, בוא נגיד ככה. היא החליטה שהמשפחה שלה, זאת אומרת, היא תקרא על שם המשפחה שלה, כל מיני אנשים שנפטרו, שהיא מאוד מחוברת אליהם, זה גם כחלק מהאג'נדה שלה, שמשפחה זה דבר שהוא חזק מהכל, ושחייבים לשמור על איזושהי... זה לא קטע של מורשת, זה כמו שיש משפחות שקורות על שם הסבא בשביל הכבוד, זה אפילו לא כבוד, זה כאילו ממש חיבור, היא טוענת שזה איזשהו חיבור נשמתי כזה, ו... משהו שכאילו גם שולט עליה כנראה, איזושהי אמונה ששולטת עליה.
מה זאת אומרת שולט עליה?
מה זה שולט עליה? לא הבנתי.
כי זה גדול ממנה. כשאני ניהלתי מולה איזשהו מסע ומתן על השמות של הילדים, אז ראיתי פשוט שזה לא איזה מישהי שעושה דווקא. זה פשוט משהו שהוא כל כך חזק אצלה, שאי אפשר להתנתק מזה. עכשיו, חוץ מהעניין של השמות...
אז אולי היא צריכה להתנגד לזה בכוונה, כדי גם לשחרר אותה ממה שזה לא יהיה שהיא חשה רדופה מפניו.
אז אחות של בעלי עשתה את זה לפנינו, וראינו למה זה גרם.
למה זה גרם?
שזה גרם א' לנתק מטורף.
לנתק מטורף, כי היא לא שלטה בשם?
ביתה לבינה, כי הבת לא הסכימה לקרוא בשמות שהאימא רצתה לילדים שלה?
נכון, נכון. לילד אחד, לילד השני כבר קרא בשם שהאימא הסכימה.
זאת אומרת, היא נכנעה, האימא ניצחה שם.
היא נכנעה, נכון.
וואו.
כן, ומה שקרה זה הנתק מטורף. עכשיו, היא גם גננת במקצועה, אז מה שאני באה להגיד זה שהיא, כל דבר אחר, היא מדהימה. עכשיו, בעידן הזה שכל הגננות היום, אנחנו לא יודעים מה קורה איתם, אז היא, אז
חס וחלילה, לא כולן.
היא גידלה לנו את הילדים והכל, מה?
לא, לא כולן, מה פתאום? יש גננים גם מדהימים.
הרוב המוחלט של הגננות ממש לא מתעללות.
כן.
כן.
אבל את אומרת שהיא נדר, אבל מה שם, מה מרחב המיקוח? זאת אומרת, את צריכה לבוא להם רשימת שמות והיא בוחרת מתוכם, או שהיא פשוט אומרת לך מה השם ואת חייבת לקבל את זה?
היא אומרת מה השם. למשל, אחד הילדים שהיא רצה לקרוא פינחס.
בשום פנים ואופן.
אולי בתור שם שני, אפשר להגיע לפשרה עם שם שני, לא? זה תמיד המזבלה של החיכוכים.
אז אצלנו עשינו הפוך. היא נפנה לנו לתת שם שני שאנחנו רוצים. ואני הגעתי איתה למשא ומתן, זה היה על שם אבא שלה, אז אני אמרתי אבנר, כאילו אב, נר, אולי את יודעת, זיכרון והכל, לקח לי זמן לשכנע, אבל היא הסכימה, שאבנר זה עוד שם...
אבנר זה שם יפה.
שם יפה.
זה שם יפה.
אז לבנך קוראים אבנר, לא בתור שם שני. אבנר פנחס?
לא, לא, אבנר איתן.
כן.
כי אני רציתי איתן, אז אבנר זה אבא משא ומתן.
אהה. תקשיבי, זה דבר מטורף, מספרת פה דבר מטורף.
דבר מטורף מאוד.
זה שלך.
ואת לא צריכה להסכים לזה.
זה שלך.
שלך לגמרי.
הילדים האלה שלך.
את לא צריכה להסכים לזה. שוב, בדומה לשיחה שניהלנו בשעה הקודמת, יש איזה בן זוג באמצע. יש איזה מתווך, איזו חוליה מתקשרת שקולה לא נשמע.
שזה בעיקר שלו, משני הצדדים.
משני הצדדים, זאת אומרת שהוא ממש האיש שתפקידו בעולם הוא לנסות ולפשר.
את לא אמורה לנהל את הדיאלוגים האלה מול האמא שלו.
שלך ויעשה מסע ומתן עם אמא שלו.
נכון, הוא גם ניסה, אבל הוא אמר לי, אם את רוצה, אני מוכן, אנחנו יכולים לעבור, לא להיות ליד אמא שלי, אבל קחי בחשבון שלא תהיה לנו שום עזרה, כי ההורים שלי אין עזרה.
זאת אומרת, מכרתם את השמות של הילדים תמורת בייביסיטר.
תראה, אני חושב שבסופו של דבר מצאת פשרה שהיא פשרה יפה. זאת אומרת, אני חייב לשבח אותך על זה שגם נמנעת מאימות, וגם יש שם יפה. אז את יודעת לנהל את זה היטב.
זה לא שם שהיא רצתה. זה לא שם שהיא רצתה.
מה זאת אומרת לא עבד עם הילדים האחרים?
הבת בכורה שלי אסתר, השם השני זה מעיין, מאוד רציתי מעיין. תראו, אני אמרתי, אולי בעתיד הם ייקחו את השם השני. היא פשוט גם קוראת להם ככה, זה לא משנה. כאילו, זה לא משנה מה אני אחליט, זה מה שהיא קוראת.
זה מכעיס אותי הסיפור הזה.
שיבי, זה נורא או קיצוני?
בת כמה אסתר?
בת כמה אסתר? שבע.
זאת אומרת, היא כבר כאילו יודעת.
היא כבר אתי כזה, אבל גם זה מפריע לי.
לא, זה לא בסדר, באמת, את אדם פייסן, את ממש כאילו, איזה איפוק ראוי להערכה.
יש עוד?
לא, לי אין, אבל לאחות של בעלי יש.
וגם שמות שהם יחסית טעם של פעם?
אחת זה שושנה, שזה ממש כאילו, זה אחרי ריב.
למרות שזה כאילו בקטע היפסטרי. אולי...
אבל אתה צריך להיות מאוד 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 היפסטר כדי שזה ייחשב להיפסטרי.
לא נשמע שהם משפחת היפסטרים.
לא, זאת אומרת, ממש כל דבר שהוא קצת רגיל כבר...
שושנה, אוקיי. ו?
השני זה אורי, כי עשתה את המרד. זה אורי, אבל היא רצתה אליעזר. זה היה הסיפור. עכשיו אליעזר זה אני ולא היא נתנו לה, אבל עדיין היא שלטה.
גם אסתר זה שם יפה, גם
אסתר שם יפה, אבנר זה שם יפה,
שושנה זה גם כאילו שם יפה, אבל הוא נורא נורא לא עדכני, הוא נורא לא קורא, אתה כמעט לא פוגש
שושנה. וכמו שאמרת קודם, זה לא מה שהיא רצה, לא מה שההורים רצו. יש משהו מאוד משונה בזה שהילדים שלך, הבחירה הראשונה שאתה עושה עבורם, זה לא משהו שרצית בשבילם.
נכון, 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 נכון. ושוב, אנחנו פה שומעים שיחה של 5 דקות, ואני מניח שהסיטואציה הרבה יותר מורכבת, טעונה וקשה לניתוב וניווט בתוכה. אבל בסוף יש לך את הילד
הוא שלך
כן, בזה היא לא יכולה
מבחינתך היא מעיין והעולם רואה בהסתר
ולהתנות את העזרה, אלוהים
זה יותר מזה, זה לא רק עזרה, זה כאילו בכלל, אין, זה שיחות אינסופיות בלילה, כאילו תשנו דעתכם, ואי אפשר, אי אפשר להתחמק מזה, זה כאילו זה גם, זה לא רק ניתוק, כאילו ניתוק מהעזרה, אבל אחר כך היא עשתה לנו ממש שחור גם לאחותו, אנחנו יודעים מה זה. אבל יש לה כן שני
צדדים. אני מכעיסה אותי שוב, כמו בסיפור בשעה הקודמת, דמות הבן זוג הפסיבי, הקנוע.
היא מותרת באפלה. הבן זוג ממש.
ששמו לא צף כקבוע או משתנה בתוך התהליך הזה.
כן, הוא דמות משנה בתוך הלילה שבה הוא אמור להיות גיבור.
טוב, תודה רבה.
טוב, תודה.
יא ביי.
וואי, וואי. אני תימד. אני חושב גם שאין אדם שלא מחשיב את הוריו לשתלטנים במידה כזאת או אחרת. לשתלטנים, לנודניקים, לפסיב אגרסיב, לסחתנים רגשי.
למשהו, יש קשת שלמה.
אבל מכל הדברים האלה שבהם אתה אומר, תשחרי, חייך. ואז אתה שומע סיפורים כאלה ואתה אומר, וואו. כן, אני נולדתי לרוח. כאילו, למעיין, לדבר הזורם ביותר בעולם. וואו. יונתן, בוקר טוב.
בוקר אור, טל ואביעד.
מה העניינים?
הכל בסדר, כיף לדבר איתכם.
כיף שהתקשרת, יונתן. גם אתה מקבל 300 שקלים מרייזאפ כדי לשלוט יותר על הבלגן הכלכלי שלכם. רייזאפ מציע שירות שעוזר לכם לחיות טוב יותר עם הכסף שלכם, גם לשלוט בהוצאות ואפילו להתחיל לחסוך, אפילו בנובמבר שהוא חודש הקניות. ספר בבקשה, יונתן.
אוקיי, אז הסיטואציה שלנו זה סיפור מר מתוק. לפני בערך 3-4 שנים, אני ואשתי והילדים עוד גרנו בדירה קטנטנה, צפופה, בקושי היה מקום לזוז. ואימא שלי הציעה לנו לעבור לגור בבית שהוא שייך לה. היה לה בית פרטי שהיא לא הצליחה במשך חצי שנה להזכיר אותו. בית פרטי ענק, עם גינה ענקית בשכונה יוקרתית, לא מצאה מישהו שירצה לגור בו בכלל, ממש ממש תקופה ארוכה, בשום סכום כמעט, כי הוא ישן וצריך המון תחזוקה.
כן.
ואנחנו קפצנו על זה. זה היה כזה, באמת עד היום שכזה שדרוג וכזה, במיוחד בתקופת הקורונה זה היה מעולה עם הגינה והילדים, אבל היא משתמשת, גם היא החתימה אותנו על חוזה דרכוני שלא קראנו ולא הבנו אותו, וגם היא משתמשת בבית כדי להיכנס לנו לברידים ולהחליט על דברים ולאיים גם על הבית עצמו וגם על חיינו ביום יום.
מה למשל?
אחד הדברים שהכי השפיע לנו לרע זה שהבית ממש צריך המון תחזוקה, ואת כל הבעלי מקצוע היא דרשה היא לבחור, רק בעלי מקצוע שהיא מאשרת, וזה כולם אנשים בגילאי פנסיה פלוס שלא יודעים לעבוד, כאילו, היא אוהבת אנשים שיודעים לספר סיפורים מצחיקים ובדיחות, זה כאילו הסטנדרט שלה לאיש מקצוע טוב, והם עשו לנו נזקים והצפות ושברו קירות, והרבה פעמים גם הייתה משאירה אותנו מול שוקת שבורה. אנו פעם איזשהו והיה מחוץ לבית שביקשנו להביא, למשל ביקשנו להביא אינסטלטור כדי לנקות עשבים בביוב, והביאה איזשהו מישהו שהיה עובד, מישהו שעבד בעבר בשבק, הוא היה, איך קוראים לזה? בפנסיה מהשבק, הוא היה, התפקיד שלו היה עינוי פלסטינים, והוא היה עליו איזשהו צו...
אין תפקיד עינוי פלסטינים.
אני לא חושב שהוא כאילו היה מקצוע במהלך פלסטינים.
הוא היה מוציא מידע, הביא אותו אלינו לעשות את הטיפול לדבר הזה בבית, והוא נכנס לתוך הבית והתחיל לשבור קירות, וכל הבית היה נראה בלי סיבה, ממש כמו אתר בנייה כדי לבקש כספים. ואחר כך לך תדבר עם הבן אדם הזה שאתה לא רוצה לשלם לו, שהוא היה כל כך מפחיד באמת.
רגע, אבל אז זה בבחירת בעלי המקצוע שבאופן כללי מתערבת לכם בחיים בשל העובדה שאתם גרים בבית שלה?
לא, גם מתערבת בחיים.
ואתם משלמים שכר דירה?
ממש משהו ממש סמלי,
ותכלס בסוף היום האם זה לא שווה את זה?
אתה יודע, יש ימים שאנחנו, שאני מרגיש שכן, ויש ימים שלא.
יש ימים שאתה אומר, כבר בא לי לשלם איזה סכום עתק על 2.5 חדרים ושתסתום.
יש לה מפתח לבית, היא באה מתי שהיא רוצה.
אה, היא נכנסת מתי?
לא, 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 לא. אוי ואבוי לי.
עשיתי לה שיחה על זה, ממש אמרתי לה שאני שמה לזה גבול, והיא ממש, היא אמרה לי, אין מצב, אני לבית הזה נכנסת מתי שאני רוצה, אתה לא יכול להגיד לי לא לבוא לפה. או להודיע...
תראה, זה נחמד שהורים מרגישים חופשי, כן? זה גם לא איזה משהו...
לא.
אבל אם זה משהו כאילו מטרידני ורפטטיבי ומפתיע ומקיל...
ברמה שאין דפיקה בדלת שלא לומר הודעה מראש? לא. לא, 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 לא.
אני בעד הודעות מראש תמיד.
מה זאת אומרת? זה גם לא הזמין, זה לא גחמה של זה שמבקש שיודיעו לו. מה פתאום?
יש דברים קטנים שאני יכול לחיות איתם. נגיד היא רוצה להפסן לנו דברים במחסן, בסדר. חשוב לה שאנחנו נהיה מוכנים לרעידות אדמה, יש לנו המון המון מים.
כן, בסדר, זה דאגה, הכל טוב. אבל להגיד אני אכנס לבית הזה מתי שאני רוצה, זה הופך את האקט הנדיב לבלתי נדיב, אלא לשתלטני?
זה אפילו הייתי שם בדברים הבינוניים, אפילו את זה שהיא נכנסת לבית.
כן.
זכינו מתישהו במחיר למשתכן, במקום ממש טוב, במקום טוב בהגרלה.
נו.
באנו לספר לה שזכינו, היא אמרה, מה? זכיתם במחיר למשתכן, אתם הולכים לקנות דירה? אז מה אתם צריכים את הבית שלי? תצאו ממנו. לכו תגורו בה, ועכשיו זו דירה שגם הייתה מאוד מאוד קטנה, כי זה מה שיכולנו להרשות לעצמנו, לא יכול להיות לעבור אליה.
אז ויתרתם על המחיר על המשתכן?
לא, תגיד לי שקניתם את הדירה.
אנחנו אחרי חודשים של שכנועים, וגם פנינו לבעלי מקצוע שידברו איתה,
קניתם?
אפילו לפסיכולוג, בסוף ישרה לנו שהיא לא תזרוק אותנו מהבית.
תגיד! רגע, זה אמא של אשתך, נכון?
לא, לא, אמא שלי.
אמא שלך.
וומן,
זה ממש להיות בן ערובה. שוב, אתה אומר, אבל השכר דירה, אתה יודע, במקום שלם על בית כזה, לא יודע איפה הבית, אבל כמה אלפים רבים.
כלוב זהב.
לא, זה בית שבשום אופן לא היינו יכולים להרשות אותו לעצמנו, גם לא בעוד 30 שנה. זה בית שווה.
אבל היא רצתה להעיף אתכם, כי זכיתם במחיר למשתכן, אז מה אתם צריכים? למרות שהבית של מחיר למשתכן אתה עוד לא מוכן.
וגם למה היא לא מפרגנת לכם? למה היא לא רוצה בשבילכם שיהיה לכם...
עוד וטוב.
עוד, עתיד, כאילו מה, זה הכל דברים טובים.
חלק מזה, אני חושב שאולי באיזשהו מקום עוד רוצה את השליטה ואת היכולת להחליט על כל
מיני דברים קשורים אלינו. באיזשהו מקום? בכל המקומות היא רוצה. בכל המקומות.
היה לנו עניין דומה שאני פסיכולוג, ורציתי לפתוח קליניקה בבית, ולזה עד עכשיו היא לא מסכימה.
כפסיכולוג, נראה לך סביר שאתה צריך לבקש את האישור שלה על כל כך הרבה דברים?
אוי, זה מאוד קשה, אבל אם היית רואה את הבית, היית מבין. כאילו, באמת זה בית מעולה, הוא גדול, הוא נוח, יש בו גינה ענקית, ממש ענקית. אפילו בשכונה שלנו זה נחשב לבית גדול.
תודה רבה.
תודה, יונתן.
יאללה,
בהצלחה, ביי.
למי ניתן 600 שקלים נוספים לקניות במגוון רשתות? האם ליעל, שהיא בדיקטטורת השמות, או ליונתן, שהוא בדיקטטורת הבית?
ליעל.
יעל. אז 600 שקלים נוספים ליעל, זה מתנת רייזה, פשוט לעשות סדר בבלגן הכלכלי, שירות שעוזר לכם לחיות טוב יותר עם הכסף שלכם, לשלוט בהוצאות ולהתחיל לחסוך לעתיד, אפילו בחודש הקניות. טוב, הרצח של אלדד פרי, יזם הנדלן, שקרה לפני כמה שבועות, גם ככה היה סיפור משוגע וכאילו נקשר שמו בכל מיני גורמים מפוקפקים, אבל מי שנעצר אתמול הוא לא קשור לשום דבר שכזה, הוא פשוט אדם שקנה אצלו...
תראה, הוא מפוקפק כנראה בדרכו, בוא, הוא לא...
כן, אבל לא קשור לגורמי פשיעה, נגיד שזה...
כן, לא קשור עולם תחתון
וזה... נרמז באופן די ישיר, שזה אחד הכיוונים שנחקרים. אבל הבוקר במעריב עמוד 10 מופיע ככה ידיעה מורחבת, אין תמונה שלו, עדיין היא מטושטשת, אבל הוא אדם ש... פשוט קנה אצלו כמה דירות, הפסיד ככל הנראה סדר גודל של מיליוני שקלים, והחליט פשוט לרצוח את האיש.
כן, הוא כנראה הבין באיזשהו שלב שהוא לא יקבל את הכסף בחזרה, כי ראיתי אתמול שהוא אומר שאלדד פרי באיזשהו אופן, לא יודעים, באופן רשמי או בלתי רשמי, הבטיח לו כי הוא ערב באופן אישי. לכסף, אז הוא אומר, למה שאני ארצח את מי שאמור להחזיר לי כסף?
וגם היו הסדרים שונים לכל מיני פרויקטים, זאת אומרת, כל הפרויקטים של אלדד פרי נמצאים באיזשהו אופן בהסדר ושיקום וכו'.
אנשים הפסידו שם, אבל המון.
הפסידו ונאלצים לשלם עוד, כדי שזה יתקדם.
ממש, דברים באמת איומים.
עכשיו, יש גם גם אז הוא נעצר, הוא כזה אדם חובב נשק.
כן, זה היה אחד הרמזים שם, כן. שהסתכלו לו ב...
הסתכלו בעמוד הפייסבוק שלו, וראו שהוא העלה תמונות שלו ממטווחים, וחוגג עם כל מיני כלי נשק, ויש לו איזה אוסף אישי משלו, ועלה כל מיני טקסטים, כמו אל תתעסקו איתי, וכל מיני כאלה.
למה?
אני לא יודע, אני לא יודע.
קטע במטווח?
כי הוא... כן.
ירית בנייר.
נכון.
אנשים, באמת, את האגו הגברי הפצוע הוא באמת, הוא קסם, הוא קסם אמיתי, הוא פלא, הפלא השמיני.
הוא פלא הבריאה. הוא גם, הוא לא מפסיק לספק מופעים.
עוד ועוד מופעים. אל תתעסקו איתי. כמעט הסט יראה לי בניירות. אני, אז אם אני, אני אכניס את המחברת לתיק, ואז אני אתעסק איתך. מה, זה פייפר. ירית בציור של איש.
כן, יש לך צו הרחקה מאופיס דיפו.
בדיוק, עכשיו לא אומר כאילו, הנה, הראת לי, הלכת, רצחת איש אמיתי, לכאורה. אבל בן אדם, תארגן את עצמך. הכל בסדר, יהיה בסדר. בגדול יהיה בסדר.
תראה, מראש האנשים אני חושב שנמשכים בצורה כל כך אובססיבית לנשק. שם איזה פלופיות ככה מובנית.
כפצע ירי.
אבל כדור...
מישהו ירה בבפנוכו.
כדור דום-דום כזה שמתפוצץ בפנים.
מישהו בפנים ירה, כן.
וגם יש שם סיפור, שמה, זה היה מדהים אתמול, מתן חודורוב מערוץ 13, הוא דיבר עם ה... מסתבר שאת הדירות האלה, אותו חשוד, קנה עם זוגתו. קנו 3 דירות, נדמה לי.
אוקיי.
ואז הם נפרדו. והסכם הפרידה, הוא קנה
את החלק,
החלק שלה ממנה.
אוקיי.
ואתמול התקשר מתן חודורוב אליה, ואמר לה, כאילו, מה זה? אז היא אומרת, אנחנו נפרדנו, הוא קנה ממני את החלק שלי, וזה כנראה החוב שהכביד עליו, זאת אומרת, שהוא היה גם צריך לשלם את החלק שלה, וגם את החלק...
אוקיי.
והוא אמר לה, מה יש לך להגיד? כאילו, זה... בקיצור, מתן חודורוב סיפר לה שהוא עצור. היא לא ידעה...
היא לא ידעה.
שהוא עצור, כחשד ברד. זה היה רגע, אתה יודע, מדהים טלוויזיונית, כי פתאום...
ברור.
אתה שומע מישהו שנופלת עליו הבשורה הזאת, למרות שוב, הם לא בקשר, הם יפרדו, לך תדע גם מאיזה סיבות. אבל...
מרוב שכיף איתו.
כן.
היה מהנה מדי, אמרה, לא יכולתי לשאת יותר את ההיגיון, את העדינות, את הטוב, את הפוסטים המצוינים בפייסבוק. חברינו המשותפים בפייסבוק אמרו לי, תשארי, תלחמי עליו.
בדיוק, כזה, כזאת מציעה.
כן.
לא, מה מחכה לך בחוץ, את חושבת?
בדיוק, גבר שמצטלם במטווח כותב, אל תתעסקו איתי. את לא נורמלית. איך עוזבים את זה?
זה די מדהים שהוא בישר לה על הזה, זאת אומרת שהיא לא ידעה, שהמשטרה איכשהו לא ידעה אותה.
בוא נעבלי שיחקה אותך, אבל אז מה?
אימא.
מה? גם עם זה שקיבלה את הכסף, היא הבן אדם היחיד שהסתבך עם ילדת פרי לדעתי, וכרגע יש לו את כל הכסף שהוא השקיע, וגם עם זה ש...
חתך בזמן. חתך
זה. להגיד דברים רעים על האקס שלך, זה... אתה מבין? היא עכשיו מסתלנת במטווח אומרת על התסקוית, זאת אומרת, היא עכשיו הגיבורה...
כן, האמת שהיא הרוויחה מכל הכיוונים, כי הוא כאילו קנה ממנה את חובה.
זאת אומרת, יש לה גם את הכסף, וגם כאילו ידעת לעזוב בזמן את האיש שלכאורה...
חשוד ברצח, חשוד ברצח. ברצח מופרע, כאילו זה רצח אפילו כאילו מאיזה מין סיבות של...
היית נשארת איתו. היית נשארת איתו. עכשיו, את בחוב, הוא בחוב, ועוד הוא עצור.
כן. וזה גם מהנה קצת להגיד... נו, האקס שלי, הוא בכלא.
אני לא יודע אם זה... יש דרך לנסח, אני מסכים שיש דרך לנסח את זה כך שזה יהיה מהנה, אני לא בטוח ש... אבל כן.
בוא נפגש
מהמאזינים
שיכתבו לנו וואטסאפים ויספרו לנו בהם לאן ידרדרו האקסים שלכם.
נכון. עכשיו זה יכול להיות כל מיני, זאת אומרת, אנחנו לא חייבים ללכת עד הכלא, אבל זה יכול להיות כל מיני סוגים של דרדורים. לאו דווקא...
מקצועיים, כלכליים, חברתיים, תעסוקתיים, גיאוגרפיים.
אסתטיים.
אסתטיים? בהחלט אסתטיים, נכון. וואטסאפ ל-0549-9940-399, תנו גם את הרקע קצת.
כן, היינו ביחד, היה ככה זה, נפרדנו, אתם רוצים למה, ואז כאילו זה, זה היה לידר דרוע.
300 שקלים לתחנות הדלק 10 מחכים לכם, כשכולם מעלים מחירים, אל תשלמו יותר, היום, יום שני, בתחנות הדלק 10 מתדלקים, ומקבלים גם 40 אגורות חיסכון לליטר בנזין, וגם קפה מתנה. אז לאן לידר דרוע האקסים שלכם? בוקר טוב, שעה שלישית, מה קורה?
בסדר.
ביקשנו, שלחו לנו, שישלחו לנו וואטסאפים ויספרו בהם לאן נדרדרו האקסים שלכם. כן, איליל.
היינו ביחד 3 שנים, בזמן הזה הוא התחיל ללמוד רפואה, נפרדנו, רק אני עבדתי והוא שלט על כל הכסף שלי, עכשיו הוא לא סיים לימודים ועושה מסאז'ים.
במקום להיות רופא.
כן.
אוקיי.
היינו חברים, הוא חשב שהוא יהיה שף, למד... עבד והשקיע את כולו במטבח, היום הוא טבח במסעדת פועלים, יש לו חרא אופי ולא משנה הכישרון.
זה לא טקסט מספיק משכנע ברמה הטכנית. זאת אומרת, אנחנו איתך בהייט, אבל לא משכנע ברמה הטכנית.
הייתה לי חברה 2 שנים, נפרדנו...
לו חרא אופי, למרות הכישרון.
אוקיי.
משהו שם לא פתור, אתה מבין?
כן.
כן.
נפרדנו והתחתנה תוך 3 חודשים עם בחור חרדי מבני ברק בניתה חרדית.
אולי טוב לה?
כן.
יותר מאיתך?
אחד מהשני מצב שטוב לה. כן.
היינו 10 שנים יחד, הוא בגד בי בסוף, היום שמעתי שהוא גרוש פלוס 4 ילדים וגר בלוד.
הגר בלוד הזה, זה כאילו הפטיש האחר.
חמודים היום, אני רואה אתם כאילו סופר ספציפי. כן,
חברה
מעניין אם הוא התחתן עם האי, אבל שהוא בגד בה. מעניין אם הוא התחתן עם האי
שאיתה
הוא בגד.
חברה ראשונה מלפני 25 שנה, כיום בת 48, עדיין גרה עם אמא שלה, מאמינה שחייזרים ורוחות מסתובבים בינינו.
שם ממש התפלפות.
יפ.
כן.
יפ, יפ, יפ.
כן.
היינו יחד בצבא בפלוגה קרבית, הוא נהיה היפי טבעוני, גידל זקן ושיער ארוך ומלוכלך, הולך יחף עם בגדים יד שנייה.
שוב, זה הבגדים יד שנייה.
לא, גם יכול שטוב לו, זאת אומרת, טבעונות איננה, טבעונות ודאי איננה הידרדרות. כן, לא, אבל אני מבין, למה את אומרת.
אבל זה תיאור שלם, זאת אומרת, זה לא רק הטבעונות, זה הולך יחף עם בגדים יד שנייה. שיער ארוך וזקן, מה ששמע...
בגדים יד שנייה זה ממש הרכילות הספציפית גם שסופרה לה עליו, נכון? הוא בגדים שנראים יד שנייה.
כן, כן.
כן, או שמישהו ראה אותו בחנות יד שנייה. זה כמו הלוד מקודם. זאת אומרת, זה משהו שם סופך. כן.
5 שנים בגילאי 17-22, זוגיות תחת התעללות רגשית, הוא נפרד ממני, לימים חזר בתשובה, טס להודו, חזר מפולאפ, התחתן, התגרש, גר היום לבד, במושב שכוח אל עם 4 פיטבולים ובונה גדרות למחייתו.
וואו, אתם חמודים בספציפית. זה יום מאוד מאוד, אבל כאן יש לנו בהחלט סיפור. זאת אומרת, יש לנו מישהו שהוא כנראה מאוד מסוכסך בפנים, היה החלט חרה שלו. עלה, עזב, חזר וזה, והיום בחברת הכלבים התוקפנים.
גם היא סיפרה כאן, אתה יודע, תמיד נורא מתרגשים מכל מיני סיפורים, סתם, שוב אני חוזר, סליחה, לאקס פקטור, כמו שהיית הבחור החרדי, שאוהב אביב גפן, ושר אייר ספליי, ליונל ריצ'י, נדמה לי.
אוקיי.
ואז כאילו, איזה פסיפס ישראלי. מה שסופר לנו כאן הוא הכי פסיפס ישראלי שיכול להיות. יש לך את להתנהג חר על החברה שלך, יש לך את הלטוס להודו.
הוא פסיפס כי שם הנפש היא קצת פסיפס.
את לחזור בתשובה, לגמור ביחידת דיור במושב.
כל דבר שיש בו חיפוש בלתי פוסק, עם ארבעה פיטבולים. כן,
אבל זה תחנות ישראליות כאלה קלאסיות.
עם ארבעה יצורים שמחידים כנראה שיותר תוקפנים ממך.
כן, גם צריך היה פיטבולים, לא פודלים.
בוודאי צריך לייצא קצת. כן.
האקס אחרי הפרידה הפך לבן אדם אחר לגמרי, מחליף חברה כמו גרביים, עושה דברים שאפילו לא חשבתי שהוא יעשה בחיים, כמו לצלם אותו עם מישהי במיטה.
מה, 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 מה?
האקס הפך לדבריה, לאדם אחר לגמרי, מחליף חברה כל יומיים, ועושה כל מיני דברים, כמו למשל לצלם את עצמו, ועם...
ומאיפה יודעת?
אנשים יודעים. אנשים יודעים על האקסים שלהם. היום גם מה בעיה לדעת דברים?
אבל לא מעלה את זה לרשתות וכזה, לצלם עם...
לא, אבל הוא זה, מעלה את זה לרשת, ואז אתה רואה, יש לו חבר משותף, אתה רוצה לו חבר משותף, אתה אומר, מה קורה שם זה? מספרים לך. נראה לי, לא? אם אתה רוצה לדעת אינפורמציה על האקסים שלך, אתה יכול לדעת.
כן.
בטח.
זוגיות של 3 שנים פרידה, הוא עשה ניתוח אף וזה יצא מחריד, הוא נראה כאילו מישהו נתן לו בוקס.
הנה, זה למשל הדבר עצמו. כן.
אבא של האקסית היה אדם מפוקפק, לא נעים, אבל שמעתי שהיא התחתנה והיום הוא גר איתה.
האבא גר איתם.
כנראה. נפרדנו והוא חזר להיות אלכוהוליסט. חברים סיפרו שהוא צועק על עצמו ברחוב.
אוי ובוי.
וואו.
אוי ובוי. כן. אז כאילו לא להגיד אוי ובוי, כאילו זה לא בסדר שאתם שמחים מזה. בתור האקסים והאקסיות מותר לכם להיות שמחים גם מהידרדרויות שוברות לב, כי אתם האקסים. העולם צריך לגלות יותר חמלה.
ודאגה.
כן, נכון. כן. זהו. מה אתה אומר?
אני אומר...
ההוא עם הפיטבולים? האיש ההוא שפשוט יצא לו למצוא חף מחריד? האיש שאבא שלה מפוקפק גר איתה, שהייתה לו אקסיט, ואבא שלה היה נראה לו מפוקפק, מאז היא התחתנה והאבא גר איתה.
מה עם ההוא ש... הם היו ביחד, נפרד זה, וגר בלוד.
זה סתם כי הסיומת הצחיקה אותך.
הסיומת הצחיקה אותי, כאילו זה סטמפ על ה...
ואז שמעתי שהוא זה, והוא זה, והכל דברים כאילו סתם, וגר בלוד. כן, כי זה מהסיפורים האלה של אני חייב למצוא משהו גרוע עליו, חייב, חייב, חייב. לא, אבל הראשון היה יותר קשה.
שמה?
מה היה שם הראשון, אליל? שמה זה היה עם המיטה?
לא, היה איזה... היה מישהו שלמד רפואה וגמר כמעשה.
לא, ונכון, והיה טעו ש... זה שיש לו כישרון, כאילו, והוא עובד באיזה מטבח, והוא שף, כאילו, למד להיות שף, שמעתי שהיום הוא טבח, וזה שיש לו כישרון, לא אומר שהוא לא חר, יש לו באמת מקושש את פירור...
אז זה לא הידרדרות.
בדיוק, אבל קצת מועלות, אתה מקושש את פירורי הפירורים, כדי להוכיח הידרדרות.
אז אתה רוצה אותה? עם השף?
לא, לא משנה. צריך משהו שיש פה הידרדרות, אני אומר. בגלל זה אני אומר, או הפיטבולים, או ה... שהאבא גר איתה.
יאללה, אז האבא. 300 שקלים לתחנות הדלק 10, כשכולם מעלים מחירים, אל תשלמו יותר. היום, יום שני בתחנות הדלק 10, מתדלקים ומקבלים גם 40 אגורות חיסכון לליטר בנזין וגם קפה מתנה.
And you'll leave him yours, loyal to you. שלום.
מה העניינים?
בסדר, איך אתם?
בסדר.
יופי.
מה שלומך? אתה בלי ז'קט אלבני משום סוג שהוא.
כן,
לא ממונטנגרו, לא מבוסניה והרצגובינה, שום מדינה מסוכסכת לא תרמה לך ביגוד היום.
נכון. לא, אני השארתי באוטו, אמרתי אין צורך.
כן, היום חם.
כן.
יהיה חם.
אתה לעומת זאת.
לא, בבוקר קר, אחרי זה נמצאים פה.
אנחנו קר לנו שאנחנו באים לפה בבוקר מאוד.
עד הרמזורים של היציאה מרמת השרון, אני כבר מזיע באוטו, ואז אני מוריד אותו. כן.
זה עונות צנועות. אתם רוצים שיהיה קר, אז שיהיה קר, אתם רוצים שיהיה חם, אז שיהיה חם. אי אפשר לתעתע ככה.
נכון.
מה, במה עוסקים היום?
במשהו אקטואלי.
בבקשה. יאללה.
יאללה. יאללה.
Is
one.
נו, זה מוכר
מאוד. רקמה אנושית?
לא.
מה שיש
בה? רואי, זה גם שיר יפה. נו, אתה יכול פליז להגיד מה זה? אתה יכול להגיד פליז מה זה?
לא, אני אעשה שיר הבא, ואז אתם תבינו לפי השיר הבא מה זה.
טוב.
אוקיי? שיר הבא.
בוקר טוב עולם.
נכון.
אז מה זה השיר הקודם?
רגע, תעשה אותו עוד פעם.
לא, זה רקמה אנושית, הוא אמר לי שזה לא זה.
נכון.
אבל מה השיר השני היה?
בוקר טוב עולם.
כן, של מי?
אב טיפוס.
אב טיפוס.
אז מה הראשון?
אם טיפוס?
לא, לא, גם.
מועקה של אב טיפוס, היה זה?
במורד הגרון.
זה לא מועקה, זה היה ממש רקמה אנושית עכשיו.
זה לא מועקה.
בסדר.
אתה יכול לשיר רגע את מועקה?
מתחלקת, מגלגלת.
וזה כואב,
זה מפריע לתנועה, איזה כואב.
מפריע לתנועה.
אני לא הבנתי למה, אבל אי אפשר מראש לעשות את בוקר טוב עולם, שהוא השיר המוכר יותר.
זאת אומרת, הרמז הוא אב טיפוס, שורה תחתונה?
כן, ממשיכים הלאה.
אוקיי.
שיר הבא.
אבא.
נכון.
מני, מני, מני?
מני, מני, מני.
כן.
מני, מני, מני. שיר הבא. יש?
לא.
לא?
עוד פעם.
מה שם השיר? סרט?
סרט טורקי, סרט פרסי, סרט, כי זה שתי מילים, סרט הודי.
הודי, היידה.
מה זה, עידן יניב, נכון?
עידן יניב ודנה.
ודנה.
שיר הבא.
All the things you said, all the things you said, tattoo.
ושיר אחרון.
אז זה גם עוד פעם תטו,
נכון?
אז זה שני תטו יש. שני תטו.
יש שני
תטו.
שני תטו. זהו?
סיימנו.
אז בעצם יש לנו אב טיפוס.
אב טיפוס ואבא. שזה אב ואבא.
אז זה לא המאני מאני?
אנחנו מחלקים את זה לצמדים, שתיים, שניים, שניים.
אבל זה המאני מאני או שזה האבא?
זה מאני.
זה מאני, זה לא אבא.
זה לא
אבא. זה אב טיפוס מאני, זה סרט הודי.
נכון, אוהב.
וטטו טטו.
כן. ושני טטו.
כן.
אז מה?
רגע, רגע.
אז עודי טטו. טטו עודי.
אב טיפוס מני?
לא, אב טיפוס בנפרד.
אב טיפוס?
יש לנו שני שירים של אב טיפוס.
אה, היה לנו שני שירים של אב טיפוס.
אה, שניהם רמז.
אז יש לנו שני אב טיפוס?
כן.
יש לנו שני אב טיפוס ושני טטו.
מני, מני. וגם המני הוא שניים.
הייתי מוסיף אפילו עוד שיר. של אב טיפוס.
שלושה אב טיפוס?
כן.
מה, אני לא יודע מה אתה רוצה.
שלושה אבות.
לא, לא.
שלושה טיפוסים?
גם לא. חפש, עכשיו זה מבסס יותר על...
עכשיו זה מילולי כבר?
יותר על ידע אולי. אוקיי?
זה אלכם כזה שצריך למצוא פה עברה עם רמזים, רמזים.
היום אין אלכם.
והטטו טטו בסוף הזה, שיש לך גם את להקת טטו וגם את...
וגם את להקת טטו.
נכון.
נכון? שזה שני טטו, אתה אומר.
זה מישהו שיש לו שני קעקועים?
שני קעקועים, או... ויש לך את השלושה אב טיפוס...
זה לא שלושה, זה יכול להיות גם ארבעה וחמישה, אבל לא משנה, בוא נלך נגיד על הצמד השני.
מני מני? מני הודי?
כן, מני הודי, מה זה מני הודי?
רופי?
או, מתקרב.
רופיה?
לא, לא.
רופי.
כן.
רופי.
רופי, טטו, טטו. רופי, שני קעקועים. קעקוע, רופי.
אב טיפוס רופי. אבי טיפוס.
מכירים אלבומים?
אלבומים?
אלבומים.
אלבומים של תמונות או אלבומים מוזיקליים?
אלבומים מוזיקליים.
כן.
מה האלבום של אב טיפוס המוכר?
אה, זה רגע...
מה החזאי מבין? דני רופ.
או.
אבל למה שני טטו? כי איפה יש לו קעקוע?
הלך סוף את
הטטו. וואו, וואו. מה החזאי מבין?
ומה הסרט הודי?
רופי.
מני
הודי זה רופי. מני הודי זה רופי. מה החזאי מבין? רופי. ושני טטו.
שני טטו.
זביבן?
זביבן. ולא הבנתי למה הוא מתעקש עם השיר הזה של אב טיפוס, כל מה, הוא רצה יותר משיר אחד של אב טיפוס.
הוא רצה... לתת כבוד לאלבום, רציתי.
בדיוק, רצה להמחיש איזה אלבום.
נכון. בגלל זה הוא אמר, הייתי מביא עוד שלושה, עוד ארבעה. אבל אם הוא לא היה אומר, אתם מבינים באלבומים, לא הייתי יודע על מה הוא מתכוון.
ברור, נכון. נכון.
שהוא מתכוון לדני רופי.
אוקיי.
חברים,
כן.
תן לי את העוד של האורך, חזר האורך.
האורך,
האורך של העיתון חזר.
האורך של העיתון חזר.
כן. כרגע יש צו איסור פרסום על תמונת פפראצי שצולמה.
כן.
אישיות מוכרת.
כן.
שצולמה ממש בסוף ההשתנה שלה, על חבית של יין אדום באיזה יקב. אוקיי.
עוד פעם. עוד פעם, עמד אדם מפורסם, השתין על חבית של יין אדום באיזשהו יקב,
ובסוף ההשתנה
צילמו
אותו.
האורך נתן כותרת. בסוף ההשתנה.
מתוק שמרלו.
כמעט, יפה.
טוב. לא קשור להשתנה, אבל...
לא קשור להשתנה.
מה עושים בסוף ההשתנה מנערים? ניער קברנה. ניער...
אבל זה מפורסם.
כן.
לא, הוא לא... מה מפורסם?
האיש שצולם בפפראצי הוא מפורסם.
כן, אבל הוא לא רלוונטי.
הוא לא רלוונטי, זה סתם איש.
זה סתם בשבילה.
ניער...
ניער, מנער...
טיפות...
על חבית יין, אתה אומר, נכון?
אדום.
אדום.
זאת אומרת, זה עוסק.
על זן מסוים.
זה או קברנה, אומר לו, שירז. כן, אבל מה, בוא נלך על המוכרים. לא יביא עכשיו איזה משהו, זה... פינו נואר.
פינו נואר?
פינו נואר! מה יש לי? איך לא חשבתי על זה?
וואו, פינו נואר.
פינו נואר.
כן.
וואו.
וואו.
אין על האורך של העיתון.
נכון? אין עליו אלוף.
מה? מה יש לך?
אני... מעריץ. מעריץ.
דבר איתו.
נוער, יפה מאוד.
נוער. יפה מאוד.
יפה.
צביבן, היה אחד היפים.
עם איזה שיר נסיים?
מועקה, שאיננו מועקה, כמובן.
אני בטח עושה שאני מרקמה אנושית.
תודה רבה לך אמיר צביבן, תודה רבה איליל נדב, תודה לרדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, תכף חדשות בעשר זיו המויאל, באקו 99 FM, תודה רבה לעידו כהן טכנאי השידור, עידית אבשלומי על המוזיקה, מיטל בן יהודה אחרינו, אנחנו נתראה מחר בבוקר.
ביי.